אז אנחנו חוזרים שוב לקהלת. הפסוק שעליו אנחנו רוצים לשוחח הוא לא מתאים לומר שולי, אבל הוא הפתיח, אבל הנושא זה הנושא של ההרכבה ומה שלמעלה מההרכבה. שלמה אומר ככה בפרק ב' פסוק ג', תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה, ולאחוז בשכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני אדם, אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. שלמה המלך אומר, אני תרתי בליבי, אני בודק, מסתכל, בוחן, איזה דרך היא נכונה? האם לנהוג בחוכמה, להיות אדם רציונלי, או לאחוז בשכלות, גם בדברים שאינם חוכמה? ואני אעשה את הבדיקה הזאת עד שאני אדע איזה דרך טובה לאדם, הדרך ללכת אחרי החוכמה, או הדרך ללכת אחרי השכלות. היה כבר בעבר ששלמה ניסה לבדוק מה טוב לאדם, האם טוב לאדם להיות שכליתני לגמרי, או שטוב לו להיות הולל ושמח, איך להעביר את החיים פה בעולם בצורה הכי מוצלחת, היה לו ספק. וכבר בפרק הראשון, אנחנו חוזרים בפרק השני, כבר בפרק הראשון שלמה המלך אמר, ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות ושכלות, ידעתי כי גם זהו רעיון רוח. זאת אומרת, היה לנו בפרק הקודם ששלמה אומר, אני נתתי את ליבי לדעת בחוכמה, לדעת בשכלות, והגעתי בסוף למסקנה שזה ראות רוח, גם זה וגם זה. זאת אומרת, זה לא האמת. עכשיו הוא חוזר על עצמו עוד הפעם. הוא חוזר עוד פעם כמעט על אותו רעיון. תרתי בליבי למשוך ביין בשרי, האם לשתות ולהשתכר ולהתהולל, זה המוצלח, או לנהוג בחוכמה. מה זה החזרה הזאת? מה הכפל הזה? כבר אמרת שבדקת האם הדרך של השמחה היא הדרך הנכונה, או הדרך של הרצינות והשכל והחוכמה היא הנכונה. למה אתה כופל וחוזר על הדברים שוב? התשובה היא ששתי הפסוקים הללו מדברים על שתי מצבים שונים. בתחילה שלמה הלך ובדק האם ללכת רק בדרך של שחרות ויין ועוללות, או רק בדרך של מוחין, שכל, הבנה והשגה. הוא עשה בדיקה על הדרך הזאת בפני עצמה, והוא עשה בדיקה על הדרך הזאת בפני עצמה. כאן הוא ניסה לשלב את שתי הדרכים ביחד. זאת אומרת, רצינות ביחד עם שמחה, עוללות ביחד עם חוכמה. לא כשכל אחד מהם בפני עצמו, אלא כשהם מורכבות אחת מן השנייה, וזה בעצם הנושא שעליו אני רוצה לדבר בשיעור הזה. יש בספירות, בקבלה, יש ספירת החוכמה, ספירת הבינה וספירת הדעת. אז החוכמה היא בחינה אחת, היא צבע אחד, והבינה זה צבע אחר. הדעת הוא שילוב של שניהם ביחד. אז בעצם ההבדל בין פרק א', מה שעשה שלמה, למה שהוא עושה בפרק ב', בשאלה שהוא שואל, תרתי בליבי, זה שבפרק א' הוא בדק את החוכמה בפני עצמה עם דרך טובה, או את הבינה, שהבינה בקבלה נקראת יין ושתייה ושחרות, האם זה הדרך הטובה? פה, בפרק ב', הוא לא בודק את החוכמה בפני עצמה ואת הבינה בפני עצמה, אלא הוא בודק את הדעת. הוא בודק איך שהן משולבות אחת מן השנייה. עכשיו, אם הבנו עד עכשיו, פה מתעוררת השאלה, והיא שאלה ממש קשה. כי אנחנו כבר מתארים לעצמנו שכיוון שכל ספר קהלת כולו מסיים כל הזמן במילים שהכל אבל, אבל וראות רוח, אבל וראות רוח, אז אנחנו מבינים ומתארים לעצמנו שגם אחרי שהוא בודק עכשיו את ההרכבות של שני הדברים ביחד, גם את החוכמה מחד ועם השמחה מאידך ושילוב שלהם ביחד, אז התוצאה תהיה זה שהוא יגיד שזה אבל ורעות רוח גם כן. ואם כן, זה פליה. זאת אומרת, זה לא מובן. כאילו, אנחנו בדרך כלל יודעים, קודם כל אני אדבר בשפה הפשוטה, אחר כך נראה בשפה הקבלית. אנחנו קודם כל יודעים איך אומרים, לכל אחד יש את האמת שלו. יש בנו הרבה שקר, אבל יש לנו נקודת אמת, וכל אחד יש לו את הנקודה של האמת שלו. לך תאסוף את האמת של כל אחד ואחד, תגיע לאמת האמיתית. אין אמת כאילו שהיא אחד במקום אחד. לכל אחד יש נקודה אחת שהיא אמיתית. אז לכאורה הדרך הזאת היא ששלמה מחליט שהוא הולך ותר אחרי החוכמה ומנסה להרכיב, לשלב, לבנות מכמה בחינות ביחד את האמת שלו, לכאורה זה דרך אמיתית, זה דרך נכונה. אז למה בסוף התוצאה שזה אבל ורעות רוח? זה קודם כל במובן הפשוט. במובן הקבלי הפנימי יש מושג, אנחנו נדבר היום על כמה מושגים, אז יש מושג שנקרא, כשהדעת נמנע, הכתר לא נמנע. וכשהכתר נמנע, הדעת לא נמנע. אנחנו יודעים שיש את 10 הספירות, מתחילות בחוכמה ונגמרות במלכות. לפני 10 הספירות, מעליהם, יש כתר. הכתר הוא בעצם מהווה העילה או ההשראה של הבורא ליצור את 10 הספירות שבאו אחר כך אחת אחרי השנייה. זה הכתר. עכשיו, אז הכתר זה מהווה, אם אני רוצה לתת לו משל, כמו אצלנו, אצל הבני אדם, מין רעיון עיולי לדבר שאני הולך לעשות אחר כך בצורה הרבה הרבה יותר מפותחת, וברמה שהוא נמצא אצלי בעיולי, בפוטנציאל, איך שקוראים את זה, אז זה עדיין לגמרי, לגמרי, לגמרי לא ברור. ואחרי שאני מוריד את הדברים, אז אני רק מגלה את האמת שלהם. והאמת מתגלה גם לי. זאת אומרת, אני אפילו לא תיארתי לעצמי איך שזה ייראה. ננסה לתאר דוגמה, אדם שמחליט שהוא רוצה לבנות וילה. אז הרעיון לוילה או ההרגשה שהוא רוצה להרגיש בוילה שלו, איך שהוא יושב במרפסת ונושם אוויר צח, ואחר כך הוא הולך ובונה תוכניות, הכל בהתאם לאותה תחושה שהוא חש כשהוא רצה לבנות את אותה וילה. בסוף הוא רואה את הווילה, הנה זה הווילה שאני כל כך חלמתי עליה. הוא לא חלם עליה עם כל הפרטים, אבל התחושה שיש בה זה התחושה שהעירה בו. אותה תחושה נקראת בשפה הקבלית, זה הכתר בנפש. מין אור חופף מקיף שעדיין לא ירד לכל הפרטים, אבל כל הפרטים נמצאים בו בפוטנציה בצורה מאוד מאוד עדינה. עכשיו, אומרים לי, אז אם עד עכשיו מובן מה שאמרתי, מה זה הכתר, אז אומרים לי ככה, כשהכתר נמנע, נמנע זה הכוונה שסופרים אותו בספירות, אז הדעת לא נמנע. ספירת הדעת לא נמנית. וכשהדעת נמנית, אז הכתר לא נמנע. זאת אומרת, יש מין חפיפה בין שתי הבחינות הללו, כתר ודעת. עכשיו, אנחנו יודעים שאחרי הכתר באה החוכמה, ואחרי הבינה, והדעת היא הספירה השלישית. אז מה זה שהכתר נמנע, הדעת לא נמנע, ושהדעת נמנע, הכתר לא נמנע? התשובה היא, זה שיש משהו בדעת שאין בחוכמה. יש משהו בדעת שאין בבינה, ושזה כל כך עמוק, שהוא בעצם הדבר היחיד שיכול לעורר, אם אתה נוגע בו, הוא מעורר את הכתר. אז עד כדי כך שהכתר אומר, תשמע, אם הוא נמצא פה, אני לא צריך להיות פה. זה דוגמה לדבר, שוב, כדי שהדברים לא יהיו רק מרחפים, דוגמה לדבר אפשר לתת מאדם שהוא חכם גדול, פרופסור מלומד, והוא עבר בלימודים שלו, העביר, זאת אומרת, הרבה תלמידים, והוא קלט במשך השנים, מה זה נקרא תלמיד שייצא ממנו משהו, ומה זה תלמיד שלאו דווקא ייצא ממנו משהו. זאת אומרת, הוא רואה שיש כאלה עם ראשים טובים, ויש כאלה עם ראשים טובים פחות, אבל זה לא רק הראש, הוא קולט על הבן אדם, שהבן אדם הזה, לפי אני רואה את הכוח הרצון שלו, אני רואה את את הנתונים שלו, אני רואה את, 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 את צורת החשיבה שלו, ואני יודע שהוא ילך ויגדל. אז בא הפרופסור הזה ואומר, שאתם רואים את התלמיד או התלמידה הזאת, אתם רואים אותו, הוא פרופסור. אבל הוא רחוק מלהיות פרופסור, אבל הוא כבר מצביע עליו, הוא פרופסור. זה רק עניין של זמן, אבל אם הוא ממשיך בכיוון הזה, אז הוא מגיע רחוק. עכשיו, זה לא רק על בני אדם ככה, טכנאי במוסך שומע את המנוע, הוא אומר לך עוד כמה זמן הוא נגמר. זה במובן השלילי, אבל גם במובן ההתפתחותי, אדם שרואה עץ, רואה את הגרעין, רואה את זה, אם הוא מומחה לבוטניקה, הוא יכול להגיד לך, העץ הזה, אם לא יהיה, אני יודע, איזה שערה או משהו לא נורמלי, אז הוא יגדל לאילן מוצלח. הבחינה הזו היא בחינת הדעת ביחס לבחינת הכתר שעליה אנחנו מדברים עכשיו. הדעת היא מיניאטורית. זאת אומרת, זה לא הכתר. הכתר זה בחינה מאוד 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 רוחנית, מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד עליונה, ושהיא כוללת בתוכה את כל הבריאה כולה ויכולות פנטסטיות. מה הדעת שהיא ספירה פרטנית ביחס לספירה הגבוהה של הכתר? אבל אומרים לא, יש משהו בדעת שיש בו אינסוף. אינסוף. זאת אומרת, החוכמה היא לא אינסופית. כשאני מדבר על חוכמה, זה רק חוכמה. וכשאני מדבר על בינה, זה רק בינה. אבל כיוון שהדעת משלבת את שתי הבחינות הללו ביחד, יש פה גם חוכמה וגם בינה, אז במידה מסוימת הדעת שואפת לאינסוף. למה? מכיוון שהיא לוקחת שתי בחינות, ובאחד השיעורים מהעבר, אם אתם זוכרים, אז הבאתי שכשיש שתי בחינות שסותרות אחת את השנייה, אז כל אחד מפליקה פליק לשני, ואז שתיהם כאילו נופלות, ודרכם מבליח איזשהו אור שהוא למעלה משתיהם. והאור הזה שהוא למעלה משתיהם הוא בחינת אינסוף. הוא אינסוף שעובר דרך משקפיים של שתיים. הוא לא יכול לעבור דרך משקפיים של אחד. ככה זה. הדוגמה שנתנו זה דוגמה של התמונה עם כמה צבעים. למה תמונה שהיא עם צבע אחד לא תופסת אותנו כל כך כמו תמונה עם כמה צבעים? כי כל צבע נלחם על העיניים שלנו. תשים את תשומת לב שלך בי. והצבע השני גם רוצה שתשים את תשומת לב שלך בו. אז כיוון ששניהם מושכים כאילו את העין לראות, וכיוון שהעין כיוון שהם נלחמים, אז כל אחד בעצם מפיל בסוף את השני, ואז מאיר דרך שני הצבעים הללו צבע שהוא למעלה מהצבעים, שהוא הרבה יותר יפה מאשר כל צבע שהוא בפני עצמו. וזה מה שמשעשע אותנו כשאנחנו מסתכלים על תמונה יפה. מה מבחינה מדעית נותן לנו, לא מדעית זה לא המילה, מבחינה פילוסופית, מה נותן לנו ההסתכלות על דבר יפה שאנחנו נהנים ממנו, זה כמה גוונים שיש, שכל גוון מפיל את השני. זה היסוד. וזה העניין שקורה גם בספירת הדעת, שהיא כוללת בתוכה את החוכמה ואת הבינה ביחד, אז כל אחד נלחם על השני. וזה הסיבה שמבליח דרכה אינסוף, וזו הסיבה שכאשר הכתר לא נמנע, הדעת נמנע. וכשהדעת נמנע לא צריך את הכתר. זה כמו שהפרופסור הזה, הרופא הזה אומר, אתם רואים את התלמיד שלי? התלמיד הזה שאני לימדתי אותו, הוא למד אצלי, הוא כל כך מומחה, זאת אומרת, הוא לא פרופסור, אבל הוא יגיע למסקנות שלי. אתם לא צריכים שאני אבדוק אני יודע, את מה שאתם רוצים שאני אבדוק במעבדה, ושאני אגלה, הוא יגיע לאותם תוצאות, שאני מכיר אותו שהוא יגיע לתוצאות שלי. זה ייקח לו אולי עוד כמה ימים, אני יותר מומחה, אבל הוא יגיע לתוצאות שלי. אז זה מה שהכתר אומר. אם הדעת פה, אני לא צריך להיות פה, הוא יסתדר בי. הוא יגיע לתוצאות בלעדיי. למה? כי הכתר עניינו אינסוף. והדעת גם כן עניינו אינסוף. גם הדעת הוא מגיע בשורה התחתונה, הוא מגיע לאינסוף. טוב, אז זה היה כל הקדמה לחזק את השאלה שלנו. מה קורה אצל שלמה פה בפרק שלנו, בפסוק שלנו? שלמה החליט שהוא רוצה לבדוק הרכבה. עד עכשיו הוא בדק דברים פשוטים. עכשיו הוא רוצה לבדוק הרכבה, הרכבה של החוכמה עם השמחה, של הרצינות, עם העוללות, של היין ושל כל הבחינות של לכאורה עם נקודות, הוא רוצה לשלב ביניהם ביחד ולבדוק. לפי מה שאנחנו למדנו עכשיו, כל הרכבה שהיא בעולם, כל דבר שהוא מורכב מכמה בחינות, יש בו המון עוצמה, יש בו המון אמת, יש בו המון חוזק. מכיוון שהוא לא בחר צבע אחד, אלא דרכו עובר אין סוף. אם דרכו עובר אין סוף, אז מה קרה פה ששלמה בסוף מסיים, שהוא רואה את זה גם כן כאבל ורעות רוח? כשלמדנו את פרק א' והוא בדק את העוללות לבד, כשלמדנו את פרק א' והוא בדק את החוכמה לבד, והוא סיים בסוף שזה אבל ורעות רוח, אני מבין. כי כל בחינה בפני עצמה היא לא מעוררת אין סוף, ושלמה המלך שואף לאין סוף בקהלת. הוא רוצה להגיע לבחינה הכי אמיתית, לשפיץ של הפירמידה של האמת, האין סוף האמיתי. אז הוא לא מוצא חן בעיניו כשהוא בבחינה אחת, או בחוכמה, או בבינה. אבל כאשר הוא בסוף מגיע לבחינה של הרכבה בין שתי בחינות ביחד, למה שם הוא נעצר? זאת אומרת, למה שם הוא גם כן ממשיך הלאה עם אותו ייאוש מונוטוני של הכל אבל ורעות רוח? מה קרה פה? הרי פה באמת עובר האין סוף. מה לא בסדר בזה? טוב, אז זה שוב, כמו כל דבר בקבלה וחסידות, זה פתיח להבנת עניין עמוק הרבה יותר. הנושא שאני צריך להקדים בשביל לענות על השאלה הזאת, זה הנושא שנקרא ידיעת החיוב וידיעת השלילה. יש לנו בכל צורת, בשיעורים הקודמים גם כן נגעתי בנושאים הללו, אבל כאן זה בא בהקשר אחר. ידיעת החיוב זה אם למשל, בוא נאמר, היה איזשהו פשע, ואנחנו רוצים לדעת מי עשה את הפשע הזה, ומצאתי עד ראייה, או איזה מישהו שישריט, איזה מצלמה עמדה שם ממול, ורואים פשוט את הגנב, רואים איך שהוא מבצע את הגניבה. אז בצורה ברורה אני יודע מי ומה. מה זה ידיעת השלילה? זה שהמשטרה באה ועשתה איזשהו חקירה, אולי תביעת אצבעות וכדומה, והיא גילתה שהאדם, אני רק לצורך הדוגמה, האדם שעשה את ביצע את הפשע הזה, היו לו ביד לא חמישה אצבעות, שישה אצבעות. והם יודעים גם באיזה יד, שזה היה ביד ימין. עכשיו מתחילים לבדוק. בוא נניח שבמאגרים הרפואיים כתוב מי זה שנולד עם שישה אצבעות, וגם כן יודעים מי אחר כך עשה ניתוח להוריד את האצבע ומי לא, עושים בדיקה ומגלים בדיוק כמה אנשים עם השישה אצבעות פוטנציאליים. מתחילים לבדוק. הראשון זקן בגיל 80, נראה לכם שהוא זה שעשה את זה? זה היה איזה משהו בקומה שלישית שם בחלונות, זקן בגיל 80 לא שייך. השני זה בכלל אישה, גם כן לא נראה. השלישי, בודקים, רואים שכבר 5 שנים הוא לא בארץ, הוא עזב את הארץ. נו, והרביעי הוא ילד שנולד לפני שבוע. אז גם לא שייך. בסוף נשאר 5, 6, בודקים את שתיהם, עוקבים אחריהם, זהו. זאת אומרת, יש לפעמים שאני יכול להוכיח פשע, לא במובן חיובי, אין לי וידאו, אני לא ראיתי שזה הוא עשה, אבל באופן עקיף, אני יכול לעשות את זה. זה לא הוא, ולא הוא, ולא הוא, ולא הוא, אז זה חייב להיות אתה. אז באים לאותו אחד ואומרים לו, זה אתה, בגלל שיודעים שזה הוא, בצורה פוזיטיבית. לא, עושים על זה עקיף. זה נקרא ידיעת השלילה, זה מושג. עכשיו, ידיעת השלילה היא קיימת אצלנו בצורת ההבנה שלנו, בעיקר כשאנחנו מדברים על חקר האלוקות. בעיקר שאנחנו מדברים על ידיעת הבורא, בעיקר שאנחנו מדברים על קבלה, בעיקר שאנחנו מדברים על אין סוף, על ספירות. כל הדברים הללו, אף אחד לא ראה אותם אף פעם, ואף אחד לא יכול להביא מהם תמונות. והידיעות שלנו מהם בעיקר, זה מכיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, והוא לא, אנחנו יודעים מה הוא לא, אבל מה הוא כן בדיוק אנחנו לא יודעים, כי זה דבר לא לא נתפס. אז כיוון שזה ככה הדברים, יש לנו ידיעת חיוב, יש לנו ידיעת שלילה, אני רוצה עכשיו בהתאם למה שדיברנו, יש לי שתי בחינות. יש לי את שלמה המלך של פרק א', שהוא רוצה לבדוק את החוכמה בפני עצמה ואת הבינה בפני עצמה, ויש לי את שלמה של פרק ב' שמשלב בין שתי בחינות ביחד. אז עכשיו אני שואל אתכם, שלמה של פרק א' ושלמה של פרק ב', מי מהם הוא ידיעת החיוב, לפי מה שדיברתי עד עכשיו, ומי מהם ידיעת השלילה, לפי מה שדיברתי עד עכשיו? זאת אומרת, נכון, בפרק השני שלמה בעצם למה שהוא מגיע, הוא מנסה להגיע לאמת, לא באופן חיובי. את האופן החיובי הוא בדק בפרק הראשון. בפרק השני הוא מנסה להגיע לאמת בדרך עקיפה, בדרך של שלילה. עכשיו, ידיעת השלילה יש לה את העוצמות שלה, אין שום ספק שיש לה חשיבות, יש לה, בוא נאמר ככה, אם יש לי וידאו מי זה הגנב, ואם יש לי הוכחות של חוקרי משטרה שהצליחו באופן של ידיעת השלילה להכריח מי זה הגנב, מה יותר עמוק? איפה אתם צריכים יותר להשקיע שכל וחשיבה? בדרך השלילה, כן, בדרך השלילה תמיד אנחנו צריכים יותר להפעיל את השכל ולהתייגע יותר. אז שוב, זה מצד אחד השקעה יותר גדולה, אבל נגעתם בנקודה נכונה. זה לא אמת. לא תמיד זה אמת. זאת אומרת, יכול לבוא, יכול להיווצר מצב, שגם בסיפור שאני נתתי עם היד השלישית, עם האצבע השישית, של אותו פושע שעשה את האירוע, יכול מאוד להיות שזה לא הוא. יש עוד איזה אחד שלא נמצא במחשבים, וזה מסתנן מסידן, אני לא יודע מאיפה, והוא עם האצבע השישית עשה את זה, ואתה לא יודע עליו בכלל. אז לבוא ולהגיד שזה אמת מוחלטת, זה לא אמת מוחלט. אבל יש פה אור גדול, יש פה העמקה גדולה, יש פה השקעה גדולה כדי להגיע לאמת. וכאן זה איזשהו צוהר להבנה מה החיסרון בדרך של ההרכבה. החיסרון של הדרך ההרכבה היא שכיוון שהיסודות שלה הם יסודות מוגבלים. אז אף על פי שהיא שואפת אל האינסוף, אני אסביר כל מילה עוד מעט, אף על פי שהיא שואפת אל האינסוף, מכל מקום, כיוון שהיסודות שלה הם יסודות מוגבלים, אז אי אפשר שהבן שלה שיוולד ממנה לא יהיה מוגבל. אז אולי יש בו צבע מעניין יותר, אבל זה צבע. זאת אומרת ככה, הטענה המתבקשת היא כזו. אם יש לי שתי צבעים והם נלחמו על העין שלי, ובגלל זה שתיהם נפלו, ובגלל זה מבליח דרכם אור אין סוף, גם האור האין סוף הזה הוא לא אור אין סוף אמיתי. זה החידוש של פרק ב', זה שלמה המלך, לעומת פרק הראשון. זה אין סוף, נכון? אבל זה לא אין סוף אמיתי. אני אתן לזה המחשה, זה עוד מושג. יש בקבלה מושג שנקרא מקיף הקרוב, ומושג שנקרא מקיף הרחוק. אז המחשה הגשמית לשתי הבחינות הללו, זה הבגד, מקיף הקרוב, והבית, מקיף הרחוק. מה זה הפנימי? זה האדם. מה זה המקיף? הבגד מסובב אותו. הבית מסובב אותו. הבית מסובב אותו רחוק יותר, והבגד מסובב אותו קרוב יותר. עכשיו, הקרוב זה קרוב מפני שהוא גם מגלה על האדם הזה משהו. אתה מסתכל על הבגד, אז אתה מזהה את הגודל של הבן אדם. אם כבר לבשת בגד, אז כלב גישוש גם יוכל להגיע אל אותו אדם, כי הוא תפס קלט ממנו את הריח שלו, וכדומה. איך אומרים, כי הבגד יעשה את האדם, אתה יכול לזהות, לפי הלבושים של הבן אדם, מי הוא, מה הוא, את הטעם שלו. הבית זה קצת יותר מסובך, הבית הוא רחוק מהאדם יותר, אתה יכול לקחת בן אדם טיפש כולו ולשים אותו בתוך בית מפואר. אתה יכול לקחת בן אדם חכם מאוד ולשים אותו בתוך בית של חורבה. אתה יכול לקחת אדם שמן מאוד ולשים אותו בבית קטנטן. ואתה יכול לקחת אדם רזה מאוד ולשים אותו באיזה ארמון גדול. זאת אומרת, הבית לא יגלה לך על האדם מתגורר בכלל. זאת אומרת, הוא רחוק יותר מאשר הבגד. הבגד מגלה לי על האדם יותר מאשר הבית מגלה עליו. אז זה שתי הבחינות, מקיף הקרוב ומקיף הרחוק. עכשיו, שתי הבחינות הללו של מקיף הרחוק ומקיף הרחוק, הקרוב והרחוק, הן מקבילות למה שדיברנו, ידיעת החיוב וידיעת השלילה. כשאני יודע, תאמרו אתם, מה, 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 מה מותאם למה? תמתחו את הקו. יש לי ידיעת חיוב, ידיעת שלילה, בצד ימין, ובצד שמאל יש לי מקיף קרוב, מקיף רחוק. אז איזה קו אני צריך למתוח למי? מי שייך למי? המקיף הקרוב, יש לו שייכות ישירה לידיעת החיוב, נכון, נכון. ואילו מקיף הרחוק, הוא יש לו שייכות ישירה לדרך החתחתים של המקיף הרחוק. המקיף הרחוק הוא קצת זה. אז כמו שאנחנו מבינים במושגים מקיף קרוב, מקיף רחוק, המקיף הרחוק לא נותן לי את האמת על המתגורר כאן. כמה זמן היו צריכים עד שמצאו את ההוא שם בן לדן בבית הזה איפה שהוא גר? שנים. זה לא גילה, האמת שבסוף, אם נתבונן, סליחה, נתבונן שנייה, בסוף איך גילו שאף פעם לא יוצא זבל מהבית הזה, ועוד כל מיני דברים כאלה, שבסוף הבית כן גילה על האדם שמתגורר פה, שהוא חשוד. זה נקרא שהוא כן מקיף על הפנימי, הוא כן שייך לפנימי, והוא כן מגלה עליו משהו. אבל כמה זמן זה לקח עד שעלית על זה? הרבה מאוד זמן. מה שאין כן מקיף הקרוב, הוא מגלה את הדברים יותר, 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 בצורה מוחשית ומהירה. וזה נקרא ידיעת החיוב. אז שוב, זה שתי... עכשיו, אבל מה? המקיף הרחוק, יש לו את החיסרון הברור שהוא לא נותן דברים ברורים, הוא לא נותן תמונות ברורות. זה תמונות לוויין לא ברורות. אז אנחנו בבעיה, צריך לפענח אותם, וגם אחרי הפענוח לא תמיד הפירוש שלך, הפרשנות שלך תהיה נכונה. וזה בדיוק מה שמפריע לשלמה בפרק השני. הוא אומר, תשמע, יש שמש ויש שמיים. בכל קהלת, איזה ביטוי יותר שגור בקהלת? תחת השמש או תחת השמיים? תחת השמש. כל הזמן שלמה חוזר על זה וחוזר על זה וחוזר על זה וחוזר על זה. מה יתרון לאדם, כל המלוא אשר יעמול תחת השמש? פה בפסוק הזה באופן יוצא מן הכלל, הוא שינה את הלשון השגורה בפיו לתחת השמיים. תראו, הפסוק אומר, הפסוק אומר, תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי וליבי נוהג וכולו וכולו. איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים. למה לא תחת השמש? כל הפסוקים הקודמים שהוא התקדם תחת השמיים. יש הבדל בין שמש לשמיים. שמש זה יצירה מה שנקרא אלוקית. ככה השם יצר אותה, ומאז ששת ימי בראשית ככה היא נעשתה. הסמל שלה, אין דבר בבריאה שהוא לא מורכב מכמה וכמה יסודות, אבל השמיים, לפי חזל, ההרכבה שלהם, זה הרכבה כזאת שמתבטאת בשם שלהם. שמיים, אומרים חזל, זה נוטריקון של שתי מילים, אש ומים. הקדוש ברוך הוא לקח אש, לקח מים, הרבב אותם, ומזה עשה את השמיים. מה זה שמש? שמש זה כמו יצירה אלוקית נקייה ללא התערבות וללא הרכבה. כשאני לוקח למשל אש, אש זה גם בריאה אלוקית. כשאני לוקח מים זה גם בריאה אלוקית. אבל קודם כל נברא האש וקודם כל נברא המים, ורק אחר כך לקחתי אותם והרבבתי אותם ועשיתי מהם שמיים. אבל שמש לא הייתה ככה. שמש נוצרה שמש. זה דומה
להבדל בין מעשה האנוש לבין מעשה האלוקים. השמש זה מעשה אלוקים. שמיים זה סמל, לא, את השמיים עשה האלוקים, אבל זה סמל למעשה אנוש. מה אנחנו עושים? לוקחים חומר כזה, חומר כזה, מערבבים אותם ביחד, מנסים ליצור משהו שלישי, יצירה חדשה, מתכת חדשה, גילינו מתכת חדשה. גילינו שאם אתה מרכיב את זה ואת זה, אז יוצא זה וזה. גילינו שאם אתה מחליע את זה עם זה, אז יוצא לך זן כזה, או מין כזה, או עניין כזה. זה סמל של שמיים. לכן בפסוק הזה, שזה הפסוק הזה שאנחנו לומדים היום, פרק ב', שלמה המלך משנה את הלשון השגורה. הוא אומר, אני רוצה לדעת איזה דרך נכונה תחת השמיים, והוא לא אומר, אני רוצה לדעת איזה דרך נכונה תחת השמש. כי את הדרך הנכונה תחת השמש בדקתי כבר בפרק א'. בפרק הזה אני רוצה לבדוק את השמיים. עכשיו, בתוך השמיים גופה, יש לנו שתי סוגים בכלל של הרכבות, שאנחנו רוצים להרכיב דבר עם דבר, אנחנו יכולים לעשות את זה בשתי אופנים בכללות. מה שנקרא בלשון של הקדמונים, הרכבה שהיא שכנית, שכנית מלשון שכן, שכנים, והרכבה מזגית של מזיגה, תערובת ותרכובת, כן. אני משתמש בעברית העתיקה. הרכבה שכנית, הרכבה מזגית, זה ככה, ככה, בספרים הקדמונים ככה קראו את זה. אז ההרכבה השכנית זה כמו לקחת שעועית עם חומוס ואפונה, וזה לשים אותם מעורבב בתוך צנצנת. אז זה רק, הם נמצאים אחד ליד השני בשכנות, וההרכבה המזגית זה שאני לוקח פטל ושם במים ומערבב. אז זה כבר התמזג איתו ביחד. עכשיו, השתי ההרכבות האלה, אין ספק שהיצירתיות, ההפנמה של שתי בחינות שאני רוצה להרבב אותם, נמצאת יותר בהרכבה המזגית מאשר בהרכבה השכנית. זאת אומרת, בהרכבה המזגית, החיבור בין שתי בחינות נעשה עוצמתי יותר, והוא באמת, יש לצפות ממנו שהוא ייצור יצירה חדשה. מה שאין כן, בהרכבה השכנית, שנמצאים רק אחד ליד השני, אז אין איזשהו דבר פנימי שבאמת גורם להם להיות מחוברים זה לזה. לפי זה, עכשיו אנחנו רוצים להתבונן, כששלמה, בפרק שלנו, מנסה לעשות שילוב, של כמה בחינות ביחד, של בחינת העוללות ביחד עם העצבות, של בחינת החוכמה עם השמחה, באיזה אופן, אני שואל אתכם כי אני רוצה לקבל תשובה, באיזה אופן הוא מתכוון לעשות את זה? באופן של הרכבה שכנית, או באופן של הרכבה מזגית, לפי איך שלמד מזגית, מה ההוכחה? כי הוא שמיים. כן, כי בשמיים אנחנו לא יכולים להבדיל בין האש והמים, נעשה פה ערבוב מוחלט. אז הוא מנסה לעשות פה שילוב מוחלט, וכל זה רק מהווה מה שנקרא אופציה רצינית לזה שיווצר פה משהו חדש אמיתי. וזה החידוש של הפסוק שלנו. שאחרי שהוא גמר את כל זה, הוא מסיים שגם זה אבל ועוד רוח. זאת אומרת, עשיתי את ההרכבה הזאת, יצרתי מה שנקרא זן חדש כתוצאה מההרכבה שלי, וזה לא זה. זה עדיין לא זה, ושוב אני חוזר, מפני שהמקיף הרחוק וידיעת השלילה, שתי הדברים האלה לא אומרים לי את האמת. זאת אומרת, הם עדיין, הם שואפים לאינסוף, אבל כיוון שהאבא שלהם הוא אבא מוגבל, אז גם הם בסופו של דבר יהיו צבועים בצבע ההגבלה. אז יש להם איזה חיסרון. שלמה המלך זאת אומרת, הוא מבטא את התסכול, ככה זה יוצא, שגם כאשר השכל מבין שהוא לא מבין, טוען שלמה, שזה שהשכל מבין שהוא לא מבין זה צבע. אבל הוא טוען שגם הידיעת השלילה באיזשהו מקום לא מבטאת את האמת, וזה דבר שהוא הוא עדיין מחפש. מצאתי פסוק, יש פסוק שאומר, גם שמיים לא זקו בעיניו. אז זה מה שמתאים לשלמה בנושא הזה. אפילו השמיים, הרכבה חדשה, מה אתה רוצה יותר מזה? גם זה לא שווה, לא מגיע לבחינה האמיתית. אז מה כן? שלמה, אז אני רומז לתשובה, שלמה טוען, שאתה חייב
אתה חייב באיזשהו מקום להשתחרר מיסודות מוגבלים, ואז ההרכבות שלך יהיו הרכבות אמיתיות. אבל כל זמן שהיסודות שלך יהיו יסודות, אפילו כמו אש ומים, יסודות טהורים, בכל זאת התוצאות שלך יהיו תוצאות לא אמיתיות. אני רוצה לתת לזה המחשה בתפילה, בסדר של תפילת הבוקר בסידור, תפילת שחרית. בתפילת שחרית אנחנו מתחילים עם סיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא נפלאות הבורא, נפלאות הטבע ומה שמתחולל כאן בעולם. זה נקרא פסוקי דזמרה. אחר כך אנחנו מתקדמים צעד אחד קדימה ומתחילים לדבר על המלאכים. אנחנו אומרים, תופסים הילוך שני על המלאכים ומתארים שם את העבודה שלהם, איך המלאכים עושים ככה ואיך הם שרים ואיך הם אומרים ואיך הם זה, ומתוך כל זה מה מצפים ממני? להיכנס לאקסטזה רוחנית של אהבת השם. אז עכשיו, לפי מה שלמדנו היום, זאת אומרת ברעיון של ההרכבה והחיסרון שלה והעל הרכבה, מה נותנת לי ההתבוננות בפסוקי דזמרה? ההתבוננות בעולם היפה, וההתבוננות בפלא של הבריאה והקיום והכל, הקוסמוס המעניין הזה. מה בסופו של דבר אתה תגיע אחרי כל ההתבוננות? לאן תגיע? תגיע לאהבת השם שברא את כל זה, נכון? מצוין. אבל כיוון וכשאתה מתבונן בעולם הזה, אתה מתבונן זה ביחס לזה, בעלי חיים, ביחס לאדם, הדומם, הצומח, הכל ביחסיות של אחד לשני. ועם כל זה, שזה כל כך נפלא וכל כך אדיר, המסקנה שלך לא תוכל להגיע באמת לדבקות אמיתית באור אין סוף באמת. למה? מכיוון שמי שהביא אותך להתבוננות הזאת, זה דברים שהם בעצם מוגבלים. זה דברים גשמיים, לא רוחניים. אז כיוון שכך, אתה בסופו של דבר נשארת למטה, באיזשהו מקום. כלומר, לכן זה נקרא פסוקי דזמרה. ככל שהאדם, אני מקדים, ככל שהאדם מתקרב יותר לאלוקים, אז הוא נעשה יותר טוב. כי הטוב המוחלט בעולם זה אלוקים. כאשר בן אדם מתבונן, הרמב״ם כותב, כשהאדם רוצה להגיע לאהבת השם, יחס של אהבה זה יחס של קרבה. אתה רוצה להתקרב להשם, תאהב אותו. אז כשאתה רוצה לאהוב את השם, אתה מתבונן בברואיו הנפלאים, ובפלאי הבריאה, בכל המדע של הטבע, מדעי הטבע, והם מביאים אותך להכרה שהבורא ברא את כל זה ובאיזה חוכמה הוא עשה את זה, אתה באמת מתפעל ובאמת אוהב אותו, טוענת תורת החסידות שבסופו של דבר, מה יקרה אחרי זה? אתה תהפוך להיות טוב, אבל לא תהיה טוב, תהיה לא רע. אתם יודעים שיש הבדל בין לא רע לטוב? פסוקי דזמרה זה שאתה מזמר את המידות, מזמר, כמו מזמר את הענפים בגינה. אתה מזמר את המידות השליליות שיש לך בנפש. כתוצאה ממה אתה מזמר אותם? כתוצאה מזה שהתקרבת קצת לאלוקים. התקרבת לאלוקים, נעשית קצת אדם יותר טוב. בסדר, אז נעשיתי אדם יותר טוב, אבל באיזה אופן נעשיתי אדם יותר טוב? מכיוון שאתה התבוננת בבריאה, והבריאה היא מוגבלת, גשמיות, אז גם הקרבה שלך והדבקות שלך באין סוף תהיה מוגבלת. אז כיוון שכך, אתה רק הופך להיות אדם שמזמר עריצים, אדם שהופך להיות לא רע. אבל כאשר אנחנו עולים בשלב המתקדם של התפילה, התבוננות במלאכים. מישהו ראה פעם מלאך? מישהו בעיניו חווה את הבחינה הזאת של קדושת עבודת המלאכים שהם רוחניים לגמרי? כן, זה דבר מאוד רוחני וזה דבר שלא נתפס בעיניים אפילו.
אומר תורת החסידות, בגלל שזה לא נתפס בעיניים, ובגלל שזה צריך להיות דמיון, זה אמנם דמיון מודרך, אבל זה דמיון פרוע שלך, על עבודת המלאכים בהתאם למה שסיפרה לך התורה, אז בסופו של דבר זה ירומם את הנפש שלך ויביא אותה לידי האהבה להשם הרבה יותר גבוהה. למה? מכיוון שכשהיסודות הם יסודות גשמיים, אז התוצאה והתוצר שיבוא מהם הוא תוצר מגושם גם כן. רוחני, אבל רוחני מגושם. אבל כשהיסוד הוא יסוד כזה שהוא יותר מופשט, אז גם התוצאה שתצא ממנו יותר מופשט. לבוא ולהגיד שקל להתבונן בעבודת המלאכים ולהגיע ממנה לאהבת השם, זה בכלל לא קל. אבל זה כמו שאומרים, בגלל שזו עבודה לא קלה, גם התוצאה שאתה תרוויח ממנה תהיה תוצאה ללא כל שיעור. וזה מה שרוצה מאיתנו שלמה בקהלת הזה. הוא אומר, הכל אבל, כל דבר שהוא גשמי, כל דבר שהיסוד שלו גשמי, גם אם אני אשחק איתו בהרכבה ודרך ההרכבה אני ארצה להגיע לרוח, אז אני, בכל זאת אני נשארתי למטה. הכל אבל ורעות רוח. אבל אם היסוד שלי יהיה יסוד רוחני, אז אני אוכל להגיע דרכו באמת לבחינה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר גבוהה. זה בעצם המסר שאותו הוא רוצה להעביר. עכשיו, כהמשך לזה, בהבנה ישירה לעניין, אנחנו יודעים שמיד אחרי שאנחנו הגענו אמרנו את מה שנקרא יוצר אור וסיפרנו על המלאכים, אנחנו מגיעים לקריאת שמע. כשקוראים קריאת שמע, המנהג הוא לחסות את היד, את העיניים, להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשהיד על העיניים. זה המנהג. למה מכסים את העיניים? זה לא, כל דבר יש לו סיבה ביהדות בטח. יש תשובה שהיא תשובה טובה, אבל לשיעור שלנו יש תשובה נוספת. אז אנחנו נתחיל עם התשובה המקובלת. בשעה שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו צריכים להתבונן בזה שבעצם בכל דבר בבריאה, בשולחן, בקיר, בכל דבר שאנחנו רואים בעיניים, כל דבר שנמצא בדומם, בצומח, בחי, יש בתוכו משהו רוחני שמחיה אותו, ובלי המשהו הרוחני הזה שמחיה אותו, הוא לא יהיה קיים. אז ההסברה שאומרת למה מכסים את היד על העיניים, ההסברה יחסית פשטנית, אומרת ככה. אתה צריך להתבונן שהכל, מה אתה רואה פה? אתה לא רואה פה, אתה רואה קיר? אתה לא רואה קיר. זה לא קיר, בעצם זה משהו רוחני שמחיה אותו, רוחני רואה. אבל בעיניים מה אני רואה? אני רואה גשמי, 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 גשמי. הכל גשמי. בעיניים אני רואה הכל מגושם. אז העיניים יפריעו לי להתבונן בחשיבה שבעצם מתחת לגשמי עומד משהו רוחני. אז תחסה בבקשה את העיניים. ואז תוכל להתבונן בהתבוננות הזאת והיא לא תפריע לך. זה ההסבר המקובל. אבל עכשיו שאנחנו לומדים בשיעור הזה, אז הרעיון הוא קצת אחרת. יש ייחוד תתאה, ייחוד התתאה, ויש ייחוד העילאה. מה זה הפירוש? יש שאני מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, תוך התבוננות תחתונה, תוך התבוננות בעולם הזה הפיזי הגשמי, ויש התייחדות עם הקדוש ברוך הוא, תוך התבוננות רוחנית עילאית. בשמע ישראל, כשאומרים שמע ישראל, מה דורשים מהיהודי שיתבונן? במה? בזה שהקדוש ברוך הוא, בייחוד העליון, בייחוד היותר מופשט. לא בייחוד כזה שבא כתוצאה מזה שאני רואה את נפלאות הטבע. לכן בבקשה תחסה את העיניים על הטבע. אתה רוצה לסמל בזה משהו. הרי אני יכול לעצום גם את העיניים, למה שמים יד? שמים יד כי אני רוצה לבטות שבקריאת שמע, עכשיו אנחנו לא עושים מחשבה שבאה כתוצאה מהעולם. יש הרבה פעמים שאנחנו רואים נס, איזה איזה נס היה, ניצלתי. איזה השגחה פרטית. וואו, יש אלוקים. זה נקרא ייחוד התתאה. אתה הגעת לאלוקים כתוצאה מאיזשהם נסיבות שהיו פה למטה בעולם הזה הגשמי, איזשהם נסיבות גשמיות שהצילו אותך, איזה נס גשמי שהיה לך, כמעט והיה קורה לך, השם הציל אותי. זה טוב, זה גבוה, זה נכון, אבל זה לא נכון לקריאת שמע, זה לא נכון לשמע ישראל. שמע ישראל היא בחינה הרבה יותר גבוהה, שבה היהודי מתייחד עם הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, שאני מגיע אליך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מגיע אליך לא בגלל איזה שהם דברים גשמיים, ההרכבה הגשמית של פרק א' של קהלת, אלא אני מגיע אליך דרך רוחנית, שהיא לא מושתתת על יסודות גשמיים, וכיוון שהיא לא מושתתת על יסודות גשמיים, כמו המלאכים שדיברנו קודם, אז כיוון שהיא לא מושתתת על יסודות גשמיים, אז לכן אני יכול לנסוק, למה שנקרא בקבלה ייחוד העילה, לייחוד העליון יותר. זה, במילים פשוטות, אני יכול לתפוס, לתפוס, עד כמה ששייך האדם לתפוס, לתפוס אלוקות במסגרות החשיבה האנושיות שלי, וזה ייחוד התתאה, ואני יכול לתפוס אלוקות במסגרות החשיבה הרוחניות האלוקיות. שמע ישראל נותן לנו לשנייה אחת את האפשרות להתחבר עם המסגרות האלוקיות, כאילו איך האלוקות תופס את עצמו, ולא איך שאני במסגרות החשיבה שלי תופס אותו. הבחינה הזאת היא בחינה נכונה, היא נכונה והיא ריאלית, אבל רק שאנחנו אנחנו, אנחנו עולים בסולם. זאת אומרת, זה כמו שאומרים, זה כיתה א', יש כיתה ב', יש שלמה של קהלת פרק א', ויש שלמה של קהלת פרק ב'. זאת אומרת, שלמה בפרק א' ייתן לך תעודה של 100%. שלמה של פרק ב' יגיד, כן, אבל אפשר יותר. זאת אומרת, הדרישה היא להגיע קודם כל לפסוקי דזמרה, שזה את מתארת את זה הטבע, העולם, מה שאני רואה פה בשטח. ויש את הבחינה הגבוהה, וזה בחינה נכונה, זה בחינה ריאלית ואמיתית וקדושה ואלוקית. אבל יש אחריה בחינה נוספת, כמו סולם, שעולים לבחינה רוחנית יותר. אז אנחנו שואפים. זאת אומרת, זה לא שזה לא נכון או שזה לא אמת. זה אמת, אבל יש אמת מוחלטת יותר, גבוהה יותר, שמנסיקה את האדם לדרגים גבוהים יותר בהתאם, באהבה שלו להשם. אז זה פשוט רק להבין את הבחינות. אנחנו עכשיו לא חזים בבחינות כמו שהם בנפש שלנו, אנחנו רק לומדים עליהם. אז זה נכון, יש ייחוד התתאה, יש ייחוד האלה. יש את מה שאנחנו אומרים עד שמע ישראל, שזה ייחוד התתאה, ויש לנו את השמע ישראל, שהוא ייחוד האלה, שהוא דרגה גבוהה יותר. מה שחשוב לי שנבין, וזה דבר אמיתי ונכון, שכאשר היסודות של הדבר הם יסודות גשמיים, אז כמה שאנחנו לא נעלה בהם, העלייה שלנו תהיה בסופו של דבר באותו גובה של היסוד שהעלה אותנו. אז קודם כל צריכים לדעת שיש משהו רוחני, ואחרי שאנחנו מבינים שיש משהו רוחני, אנחנו צריכים להתעמק ולהבין את היש, מה יכל לברוא, יש, לא משנה אם זה יש, אם זה יש גשמי או יש רוחני, אבל את היש, מה יכל לברוא? יכל לברוא אותו רק אינסוף. רק דבר שהוא אינסופי. כי כל בריאה יש מאין, צריכה כוח אינסופי. אז זאת אומרת שאם אנחנו כאן, היה איזשהו כוח אינסופי אמיתי שיצר אותנו. והכוח האינסופי האמיתי הזה, זה האלוקות. אז אם הוא ברא אותנו, אז חייב להיות שיש... אם הוא האבא שלנו, לא ראינו בן שאין בו את הגנים של האבא. אז יש בנו את היסוד הזה של האלוקות, של האינסוף, מה שיש בו, משום שהוא ברא אותנו. אם אנחנו פה, סימן שהוא ברא אותנו, לא יכול להיות אחרת. ואם הוא ברא אותנו, אז מושתל בנו, אם נרצה או לא נרצה, היסוד שלו. מה שנקרא טביעות אצבעות שלו. אנחנו לא נוכל לברוח מזה. טוב, אז רק בקצירת העומר, בסיום, זה, כל הרעיון הזה, כל העניין הזה, עומד
בראש השיטה של החסידות בכלל ושל חסידות חב"ד בפרט, כל מה שאנחנו דיברנו הערב. לימוד התורה בכלל, לימוד מה שנקרא לימוד הגמרא, לימוד המשנה, לימוד ההלכה, וגם לימוד נפלאות הטבע ולהגיע דרך זה לאהבת השם, זה הכל בחינה מסוימת, זה הכל רמה מסוימת. החסידות כל כולה, כל תורת החסידות, כל מה שרצה הבעל שם טוב, כל מה שרצה המגיד ממזריס, כל מה שרצה האדמו"ר הזקן בתניא, כל היסוד שלהם במילה אחת, מה הוא רצה לפעול עלינו כבני אדם? אם תבינו את זה, אז אני אהיה מאושר, זאת אומרת, מבחינת העניין. הוא רצה שהאנשים יהיו מחוברים, הם רצו, כל אלה, שאנשים יהיו מחוברים קצת יותר לייחוד העילה. כל התורה בכלל, עד תורת הקבלה ותורת החסידות, מביאה אותנו לייחוד התתאה. משום שכל הזמן היא מדברת על יסודות גשמיים. יסודות גשמיים אלוקיים, יסודות גשמיים חשובים, יסודות גשמיים שמעלים אותנו, נותנים לנו תובנות עמוקות בהמון המון שטחים רוחניים. אבל אחרי הכל אנחנו נשארים ייחוד התתאה. תורת החסידות טוענת שהאדם, לפני שהוא נשלח פה למטה לעולם, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שהוא פה. חי השם אלוקים אשר עמדתי לפניו. כשעמדנו, שהנשמות שלנו עמדו לפני הקדוש ברוך הוא, לפני שהם ירדו לעולם הזה, הם היו בשיא של שלמות. כמה שאנחנו לא נהיה טובים כשאנחנו פה למטה, אנחנו עדיין לא טובים. אנחנו לא מגיעים לשלמות שעמדנו שם. אומרת תורת החסידות, אם אני רוצה ליצור אנשים חדשים שהם טובים ברמה אחרת, אני צריכה לחבר אותם בדבק חזק יותר לאלוקים. ואני לא אצליח אף פעם לחבר אותם בדבק חזק אם ההתבוננות שלהם בו תהיה רק בבית שמאי אומרים כך או בית הלל אומרים כך. מה, זה לא אמת? זה לא קדושה? זה לא רוחני? מה זאת אומרת? אם אני לומד הלכה למשל בתורה, איך צריך לשמור שבת, אין שום ספק שזה קודש קודשים, זה תורת השם, זה תורה מסיני. אבל אני אף פעם באמצעות ההלכה הזאת לא אצליח לחבר את האדם עם דבק חזק לאלוקים ברמה כזאת שהוא יהיה יותר טוב מטוב. זה יעשה אותו טוב, אבל זה לא יעשה אותו פרפקט כמו שהוא עמד שם. כי כמו שהוא עמד שם, עמד אלוקים מול העיניים שלו כל הזמן. כדי שהוא יהיה טוב מאוד, אלוקים צריך לעמוד פה למטה, בעולם הזה הגשמי, פה בקרמי יוצר, צריך לעמוד לו מול העיניים כל הזמן. הוא יכול לעסוק בתורה, הוא יכול לעסוק בנפלאות הטבע, אבל זה תמיד יהיה ככה, הטבע, ואלוקים ברא את זה. ראית מה היה פה? ואלוקים עשה את זה, שמתם לב מה אני אומר? יש משהו? מחשבה ראשונה. מחשבה שנייה, וזה עשה אלוקים. אז הוא אומר, תמיד הדבק שלך לקדוש ברוך הוא יהיה איזשהו דרך טרנספורמטור של משהו. זה, וזה אלוקים. וזה עשה אלוקים. וזה הוא יצר, וזה הוא תכנן. צוין, צלש לאלוקים. אבל אתה לא התחברת איתו ממש, אבל כשאתה לומד עליו באופן מופשט יותר, יש סיכוי, יש סיכוי לאהבה. זאת אומרת, יש סיכוי שהאדם בסוף יגיע לאהבה פנימית יותר. יגיע לאהבה פנימית יותר, דבוקה יותר, אמיתית יותר, מכיוון שהוא התחבר באין סוף הרוחני המופשט. ולכן כל הזמן אצל החסידים, במיוחד אצל חסידי חב"ד, הייתה החשיבות הזאת של ההתבוננות לפני התפילה, בעניינים אלוקיים וכולו וכולו וכולו. כשאתה פותח את השולחן ערוך, מה שכתוב בשולחן ערוך זה להתבונן בגדולת הבורא ובשפלות האדם, זה ההכנה לתפילה. אז מה זה גדולת הבורא? אני אלך לנועם, הוא יגיד לי כמה המצאות ברפואה וזה, אני אשתגע מהעניין, אני נהנה מהזה, ואני אגיד שזה נפלאות הבורא.
זה גדולת הבורא. מה הוא עשה פה בעולם, איך גוף האדם עובד, משהו נפלא. זה נכון, זה אמת. אז לפי השולחן ערוך אני יכול להישאר שם. תורת הפנימיות, תורת הסוד, רוצה כבר שהמשיח יבוא, ורוצה כבר שאנחנו נהיה יותר דבוקים באלוקים, ורוצה כבר להביא אותנו למצב הקדום והקסום הזה. אז היא אומרת, טוב, אולי תתבונן בדברים קצת יותר מופשטים. במילה אחת, תורת החסידות, ביחד עם שלמה המלך של קהלת, וביחד עם שמה ישראל, השתלבו זרוע אחת עם השנייה, ורוצים שהאדם כל היום יגיד שמה ישראל. זה בעצם בצורה סימבולית, שכל היום הוא יהיה בתנועה הזאת. זה המסר הזה של זה. הרכבה, ייחוד התתאה. הרכבה מזגית, ייחוד התתאה. הרכבה רוחנית, ייחוד העילה. וזה התפקיד שלנו. זאת אומרת, אנחנו בחרנו ללמוד את הספר הכבד הזה, זאת אומרת, ספר קהלת, שהוא ספר של רציניים, של זקנים, של אנשים שלא מתפשרים על משהו באמצע. אז עד הסוף. אז זה העד הסוף של שלמה בקהלת. העד הסוף זה שלא רק שתתבונן בזה, ולא רק שתתבונן, אלא שתגיע לרמה כזאת של התבוננות יותר מופשטת, שמעלה אותך לדרגים גבוהים יותר. ודרך אגב, זה אגב שבאגב, שראיתי פעם איזה אדם לא יהודי שכתב, שהיהודים הצליחו למסור את הנפש שלהם בתקופות הקדומות יותר מכל אומה ולשון על קידוש השם, כיוון שהאלוקים שלהם היה מופשט. אז זה רעיון גוי, אבל הוא מסכם את מה שאנחנו דיברנו. כאשר היסוד שלך הוא יסוד מוגבל, אז השאיפות שלך גם מוגבלות, ההישגים גם בהתאם. אבל כאשר היסוד שלך הוא יסוד לא מוגבל, אז השאיפות שלך לא מוגבלות, ההישגים גם כן בהתאם. אז זה נכון בכל דבר. לא רק בחקר האלוקות, אלא גם בעבודת גמר שעושים בשביל אני יודע, בשביל הדוקטורט. בכל דבר זה נכון. כאשר האדם מכניס את עצמו לתוך העניין, במסגרות מוגבלות התוצאות יהיו בהתאם, וכאשר הוא רואה את החשיבה שלו היא חשיבה יותר מופשטת בנושא, אז התוצאות שלו יהיו הרבה מעבר למסגרת הרגילה המוגבלת. אז יש לפעמים שצריך להרכיב משקפיים. אתה מרכיב את המשקפיים, אתה בעצם מצמצם את הכל, לראות הכל חד וברור. לפעמים כדאי להרחיב את הישונים, להוריד את המשקפיים, ואז אתה רואה יותר טוב. זאת אומרת, מה, אני מתכוון, אתה רואה יותר טוב מהבחינה הזאת, שאתה מסתכל אחרי האין סוף של הדברים, ומגיע לעומקים ברובד אחר, מה שנקרא, במסגרות החשיבה האלוקיות, ולא במסגרות החשיבה האנושיות. אני רמסתי על זה בשיעור הזה, זאת אומרת, הוא טוען שזה צריך להיות משהו רוחני ומופשט וכולו וכולו וכולו, ולא תפוס בתוך גשם מסוים, ואז יש באמת סיכוי.